nothing to drink, but my partner likes to squat for a call.
אהלן חברים, אנחנו כאן בפרק של מכבי פוד, חוזרים אחרי שבוע הפסקה, שבוע מנוחה, באגרנו אנרגיות, בואו ככה באמת נציג את כמובן את הפאנל הקבוע. שלום לך גיא קופיצ'ינסקי.
אהלן, מה נשמע? היה כיף לנוע קצת, אני מניח שגם בקבוצה נהנתה מזה.
כן, כן, אין ספק, תשמע, ראינו אותם, נראה שהם נהנו מלנוח, ואז הגיע המשחק היום, שאנחנו נדבר עליו כזה ממש בקטנה, לא על המשחק, כי לא באמת היה שם יותר מדי מה לדבר, אבל על זה שהגענו בסגל מקוצץ משהו, הייתי אומר, רק עם שלושה ישראלים תקינים. שלום לך, יאיר זרצקי.
אהלן, ערב טוב. היה באמת כיף הפגרה הזאת, התחלתי שתי סדרות חדשות טובות בסטרימינג של אפל, ממש מוצלח. לא יודע למה אין יותר כאלה.
אתה רוצה...
סדרות, פגרות.
קודם כל, גם סדרות, זה יכול להיות נחמד.
סדרות יש, יש מספיק.
לא יודע, אני לא... אני ממחזר סדרות, אני התחלתי לראות עוד פעם את How I Met Your Mother.
זה כשבאמת... ראית את זה מהפעם הראשונה, אבל...
מהפעם הראשונה לגמרי, כן.
לא נכון, אני אוהב. אני אוהב. קומדיות מפגרות זה נחמד. יאיר, אפשר אגב לעשות אחרי השיעור היסטוריה של גיא, להתחיל פינה חדשה, המלצת סדרות.
יאללה, למה לא?
מדובר בבן אדם שאמר פעם שהוא לא אוכל שווארמה עגל, אלא אוכל פרגית, אז בוא, אל תיקח ממנו המלצות לדברים באופן כללי. אז נו, הטעם שלו כבר למדנו.
אני אמרתי זה?
לא, 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 לא.
דבר עליי, דבר עליי.
מי שאמר על How I Met Your Mother, שזה סדרה טובה, אותו אחד. אז הטעם שלו כנראה, לא הייתי פותח איתו פינות המלצות, אולי דיס המלצות. מה שהוא אומר, תעשו הפוך, כמו שאומר ידידנו יוני מונף.
סיימת? אני רק אזכיר ממקום ראשון באימורים, אז כאילו אם אתה אומר לי, תשמע, אתה מרים פה להנחתות, אני לא יכול, לא...
תגיד איזה שבועיים שלושה עם זה, אה?
וואי, תקשיב, מה, ועוד בפרק שאני עליתי למקום ראשון, לא השתתפתי. כאילו, זה עד, באמת, בוא, וואלו, מה, צריך גדולה בשביל זה. גיא לא היה מפספס את זה, גם אם זה היה עולה לו בבריאות.
המקליט פתח על זה.
לגמרי, לגמרי. טוב, בקיצור. אז בואו נחזור לדבר על מכבי, למרות שדעתי יאיר נהנה לדבר על כל דבר שהוא לא מכבי. אז חזרנו ליורוליג אחרי הפגרה.
באמת?
לא?
לא יודע. אז אלו זה יורוליג? תגיד לי, אלבה ברלין זה יורוליג?
אלבה ברלין זה יורוליג.
אלבה
ברלין זה הכי יורוליג שיש.
עד מתי אלבה ברלין ביורוליג?
רגע, רגע,
יורוליג והעולם שותק, די, מספיק כבר עם החרה הזה.
כל עוד השוק הגרמני מכניס כסף ליורוליג, אלבה ברלין תהיה ביורוליג. כל עוד לא תמצא שוק חלופי לזה, וכשאני אומר שוק חלופי זה כנראה לא 18, אבל בוא נגיד איזה... שישה, שבעה, שמונה שווקים שמכניסים יותר.
שוק הכרמל, אם היה מרכיב קבוצת כדורסל, היה נראה יותר קבוצת...
אבל אתה מדבר על דברים, אבל אתה מדבר על דברים שאין להם שום קשר לנושא. אנחנו מדברים על יורוליג. מה הקשר בין יורוליג לספורטיביסל?
היא מינה על העולם בפורקס, ומתי נראה יותר טוב.
מינה על העולם. תקשיב, אנחנו מדברים פה על מפעל... שמנועל על ידי קבוצות פרטיות.
מפעל חיים.
על מפעל של אף העובדה, על אף העובדה, שיש לו פורמט ליגה, הוא מוכרע בפיינל פור, ואני מזכיר לכם כמה התלוננו בכל מיני פורומים ופלטפורמות שונות, על כמה זה לא הגיוני שהליגה הישראלית הוכרע בפיינל פור.
נכון.
זה לא הגיוני ספורטיבית, שהיורוליג יוכרע בפיינל פור.
אנחנו דיברנו על זה, מהרגע שזה הפך
לליגה. נכון, ספורטיבית, אבל אין קשר בין היורוליג לבין ספורטיביות, ומי שמנסה לעשות את הכישוריות הזאת, אני אכניס לפה גם את הנושא של הפייר פליי הפיננסי, שאתם יודעים שהוא יקר לליבי, ודיברנו עליו כבר פה כמה פעמים. כשאתה מנסה לחבר בין ספורטיביות לבין היורוליג, אני חושב שמי שעושה את זה לא מבין.
אירור.
כן, קומפיוטר says no.
שנייה, לא, אבל נדבר רגע ברצינות. תראה, בגדול, מקצועי, דיברתי על זה עם הרבה מאוד הייטרים וכאלה, והיורוליג רכוב ומושחת, אלה שמשחקים בליגות של פיבה, שכן, כי שם אין שחיתות, נכון? עזוב, לא שזה, יש, אני מבין מה הם אומרים, והשריוני והסגור, אבל תראה, בגדול, המודל הזה עובד מבחינה מקצועית רוב הזמן, כי עובדתית, 11 הקבוצות, שבטח שהייתה, שאחת מהם יצא עסקה, כן, אני מדבר גם לפני הוצאת הרוסיות, 11 הקבוצות עם הרישיון A, אם אתה מסדר את היורוליג לאורך שנים, גם תופסות את המקומות היותר גבוהים. מה לעשות, לאורך זמן, זה מה שהיורוליג רצה, הוא רצה את הקבוצות שיציבות לאורך זמן, לא אחת שהבליחה ולקחה אליפות פעם אחת בגלל איזו עונה חד פעמית שהתפלקה לה, ותבוא ותתבזה בעונה שאחרי. מה שנגיד, לפעמים קורה בליגת האלופות שאיזה סוסיידד מתפלקת לשם וכאלה דברים. אבל, אלבה ברלין היא לא המודל הזה, ואתה יודע, אני לא מדבר על שנה אחת, אתה יודע, אין ירידות ליגה ביורוליג, אבל צריכים לבחון את זה שקבוצה, ניתן דוגמה, בארגנטינה בזמנו, תשאל את ידידנו, אפרופו יוני מונפו שזכר, תשאל אותו על זה, ריבר פלייט, קבוצתו האהובה שירדה פעם ליגה, תשאל אותו, זה כיף. בקיצור, אחרי שהם ירדו שנה אחת, ואתה יודע, ארגנטינה זה כמו ספרד, יש שתי קבוצות גדולות שהם גם הטיקט שלהם לשידורים בעולם ולדברים כאלה, מאוד נבלו מזה שם. אז שינו את המודל, אמרו, לא, 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 אם מישהו נותן שנה אחת לא טובה, לא מורידים אותו ליגה. אנחנו עושים חישוב על 5 שנים. ורואים מי ישריע 5 שנים ולאורך זמן מצטבר בדירוג הממוצע הכי נמוך והוא ירד ליגה. תעשה אפילו את זה ביורוליג. בוא, מדובר על קבוצה שלא עולה משני המקומות האחרונים, אני לא יודע כמה שנים. היא לא מנסה אפילו להתחרות. זה לא מעניין אותה, כמו שאתה אומר. בוא, זה באמת, זה מבחינתי מבזה את המפעל. כאילו, אתה יודע, לא כולם ריאל מדריד, בסדר, אבל רבק, תתחרו. באיין מינכן מנסה להשיג פלייאוף, היא לא תשיג אותו כל שנה, טרינקיירי בזמנו אני הצלחתי להרגיז אותו פעם עם שאלה כזאת על העניין הזה, שאמרתי לו, לא הסקתם 2 רצוף פלייאוף, מה אם זה כישלון שלך? לא משנה. בקיצור, כן, ראו איך הוא מנסה לשלוט בעצמו, זה היה מצחיק. אבל anyway, הם מנסים. אלבה ברלין לא מנסה בכלל, עזוב, זה לא הגיוני בעיניי לבוא למשחק הזה, עם כל הכיף שהיה לראות פעם אחת משחק בלי התקף אלה, בלי עצבים בסיום. זה לא הרגיש לנו כמו משחק יורוליג, נכון? זה הרגיש לנו כמו משחק ליגה.
והרגיש דווקא כמו משחק יורוליג, אנחנו חטפנו איזה כמה, 3 טריחות השנה? פשוט אנחנו היינו בדרך כלל בצד השני.
כן, טוב, זה הרגיש לך, כן. שי רוציאנסקי אמר, מה שאנחנו עשינו מול ריאל מדריד, הם עשו מולנו בהגנה, כלומר לא לשמור.
אני, תקשיב, קודם כל אני אומר לך את זה ועוד פעם, אני אומר את זה בשיא הרצינות, ואני מקווה מאוד שאנשים יבינו למה אני מתכוון. אלבה ברלין, אחת הקבוצות, מבין כל אלה שאין להם רישיון A, הכי חשובות שיש ביורוליג. מה לעשות? בסוף זה מפעל כלכלי. וההכנסה שאלבה ברלין מייצרת ליורוליג היא הכנסה גבוהה מאוד יחסית לשאר הקבוצות, היא מייצגת שוק מאוד גדול, ויש סיבה למה ביורוליג רוצים את פריז לפני שהם רוצים את הפועל ירושלים, ויש סיבה למה הם רוצים את לונדון לפני שהם רוצים את הפועל תל אביב, אוקיי? ויש סיבה למה הם רוצים את דובאי לפני שהם רוצים לתת רישיון קבוע או כרטיס ארוך טווח לשתי הקבוצות מבלגרד, לפרטיזן ולכוכב האדום. יש לזה סיבה, כי בסוף כדורסל אירופאי, אין מה לעשות. כסף מדבר הכי חזק, וזה לא ענף שמייצר כזה הרבה, כל כך הרבה הכנסות, שמצליח לקיים את עצמו, בלי שיהיה לך קבוצות כאלה, שמכניסות כסף ברמה גבוהה למפעל.
במה ברלין מכניסה כסף? אני אומר, בוא תסביר לי, במה היא מכניסה
כסף? יש שם שוק כדורסל גדול, שמשלם על זכויות שידור, שמשלם על שיווק,
שמשלם על מניפות. יש שם הכנסות
בדברים האלה. מכבי תל אביב, אגב, אנחנו יכולים לזלזל בקטע הכלכלי במכבי תל אביב הרבה מאוד. מכבי תל אביב היא הקבוצה שמכניסה הכי הרבה כסף ליורוליג. ולכן היא גם מקבלת מיורוליג אחר בכסף, מהפול של השיווק שמחולק בין הקבוצות בבעלות של היורוליג.
אחלה, הכל בסדר. ועדיין, אם אני מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מתחרה על הפלייאוף, לפחות על הפלייאוף כל שנה. בסדר? בוא.
בסדר, כי זה עניין של המועדון, אבל אני אומר לך עוד פעם, היורוליג לא יוציא את אלבה מהמפעל. למרות שאין לה רישיון קבוע, למרות מה שחושבים, וראיתי גם כמה עיתונאים טועים בנושא הזה, אין להם רישיון קבוע, ועדיין הם יקבלו כרטיס שנה אחרי שנה אחרי שנה, ואין איזשהו דיבור על להוציא אותם, בגלל הסוגיות הכלכליות. ואני לא אפתח עכשיו פה את כל הנושא של ליגת אלופות בכדורגל שאמרת, אבל ליגת אלופות בכדורגל זה הפיקציה והשקר הכי גדול שקיים בכדור, בספורט העולמי לדעתי, הקטע הזה של כאילו זה לא משוריין וזה חרטה.
לא, בסדר.
תגיד לי כמה, פעמים, כן, נו, חרטוט, תגיד לי כמה שנים יצא שברצלונה וריאל מדריד מספרד לא יגיעו לתקופות. כמה יצא שמנצ'סטר סיטי וליברפול וארסנל, כמה זה יקרה, נו? פריס סן ז'רמן לא משוריינת לזה, עזוב אותך, זה חרטוט.
בהתחלה שהכניסו בספרד שלוש קבוצות, והרביעית הייתה צריכה להפיל מוקדמות, הם נבלו מזה שהייתה איזה שנה שברצלונה פתאום סיימה רביעית בקושי, והחליטו טוב, ארבע יעלו אוטומטית. עזוב, הכל נכון, אני לא לקחתי אותה בתור דוגמה.
יפה, עכשיו
למה זה, אבל
גיא, למה אין, תקשיב, חוץ מהספורט האמריקאי, אין דוגמה טובה לענף ספורט שהוא לחלוטין ספורטיבי ומרוויח ורווחי, אין מחוץ לספורט האמריקאי, עד כמה שאני מכיר, יכול שאני מפספס דברים בשוליים, אבל באופן עקרוני, גם ליגת אלופות בכדורגל, אם בשנה אחת, אם רק אלופות היו משחקות שם,
אבל ברצלונה לא מבזה את המפעל, רגע, תעזוב רק קבוצות אליפות,
זה לא משנה, אבל אתה מפספס את הנקודה, גיא,
אבל הפוך, ליגת אלופות אומרת, הכדורגל הספרדי או האנגלי הוא איכותי, אז ארבע קבוצות הוא שם הלא כפי פרמה.
אתה מפספס את הנקודה, אתה הולך עוד פעם לנושא הספורטיבי, והוא לא הנושא, אתה יודע למה הסופר ליג בכדורגל כמעט כמה? אתה יודע למה? שתי סיבות עיקריות. אחד, כל מיני קבוצות שאוהבות להיות מובילות כלכלית וספורטיבית, כמו למשל ריאל מדריד, ראו כל מיני שכים מגיעים להם עם סכומים של כסף שהם בחיים לא יכולים להתחרות איתם, והבינו שהם צריכים לייצר יותר הכנסות שיגיעו לקבוצות. מודל היורוליג, אוקיי? זה סיבה אחת. סיבה מספר שתיים, הקבוצות עצמן בכדורגל, המובילות באות ואומרות, יש לנו בעיה פה במודל שבו המפעל הזה עובד כרגע, שבו אנחנו לא יכולים להסתמך מספיק שנים קדימה, על העובדה שיהיה לנו צבר הכנסות יציב ועמיד לאורך טווח, אוקיי? זה הספורט באירופה, אין מה לעשות.
הכל בסדר, יאיר, הכל בסדר, אבל אני שואל למה זה צריך לעניין אותי, עזוב, אני רוצה לראות כדורסל, לא רוצה לראות אחר פעם.
אין בעיה, אתה רוצה לראות כדורסל, יש לך שמונה משחקים אחרים שאלבה ברלין לא משחקת בהם בכל שבוע שאתה יכול לראות. למזלך אגב, לטוב ולרע, רוב המשחקים גם לא, זאת אומרת, יהיו משחקים נוספים בשעה של אלבה, שאתה תוכל לבחור לראות משחקים אחרים. אבל מה לעשות? בסוף, הכסף הזה הוא מה שמחזיק את היורוליג בחיים, אין מה לעשות, הוא מפעל מאוד מאוד מצליח מקצועית, כמו שאמרת, אבל כלכלית ושיווקית, הוא פאקינג כישלון.
טוב.
אין מה לעשות, הוא כישלון.
אוקיי, יאללה. כאילו, בזבזנו עכשיו 10 דקות על הנושא הזה, לא בזבזנו, כי זה באמת נושא
יש לך מה לדבר מקצועית על המשחק הזה, בוא, 82% מ-2, בוא, טיילת לשם לסל, כאילו מה זה טיילת, לא היית צריך לקחת ריבאונד התקפה, הקבוצה הכי טובה בריבאונד התקפה, לקחת 7 ריבאונד התקפה כל המשחק, כאילו היית צריך ריבאונד, כי שאתה קולה 82%, בדיוק, אין ריבאונד. מה יש לדבר מקצועית על המשחק הזה, זה הנושא המשחק הזה.
אני חושב שלא מקצועית, אבל אני חושב שכן ראינו את מכבי, שתחת עודד קטש, אחד הטענות הכי גדולות שלי יש לקבוצה הזאת, היא לא קבוצה דורסת. ראינו את זה גם היום באילת. היא מובילה 10, 12, 15 הפרש, תמיד איכשהו במקום לעלות לאזור ה-20 ו, או כמעט תמיד, זה יורד לאזורי החד ספרתי, מתישהו הם יעשו את זה משחק מלחיץ.
באילת יש שירוץ כזה. באילת אתה מוריד מה? אתה מוריד כמה? 18% מהתוצאה?
זה קורה באמת, זה קורה כמעט בכל משחק. אבל במשחק הזה ראית קבוצה שבה... 40 דקות אינטנסיביות, לשחק באינטנסיביות, זה נכון. הזכיר במובן מסוים את איך שמכבי הייתה משחקת תחת יאניס, שלא משנה מה התוצאה, באים להרוג את הקבוצה בצד השני, באים לקפוץ על הכדורים, זה דיפלקשנים בהגנה, ללכת חזק על ריבאונדים, לשמור כמו שצריך, וזה, אתה יודע, אני חושב שזה זה, זה מראה ש...
רק שגם רצת הפעם בכל הזדמנות.
כן, כן, לא, אני לא מדבר מבחינת ה...
לא, זה היה כיף לראות, הקבוצה הזאת צריכה לרוץ, אמרנו, בנחל בברלין, וגם היא טסה קדימה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה היה כיף לראות, אין ספק, זה גם טוב לביטחון, הכל בסדר.
תשמעו, זה גם... אני מדבר מבחינת הגישה למשחק.
זה גם משחק שחזרנו אחרי פגרה, זה היה יכול ללכת לכאן או לכאן, אלו הברלין, אתה יודע, עם כל מה שאמרת, גיא, בסוף, זו קבוצה שיכולה לעשות קצת צרות, בטח אצלה בבית.
ברצלונה הפסידה שם.
ניצחה בדיוק, אלבה ניצחה את ברצלונה.
יש לה 5 ניצחונות, בוא, גם קריית אתא ניצחה את מכבי בשנת הסופרוליג, אנחנו תמיד נגיד...
לא, אין שום בעיה.
נכון.
גם השנה עבד ניצחה את ירושלים. אבל עוד פעם, בסוף...
לא, השנה היא אחלה קבוצה, אז היא ירדה ליגה. השנה היא אחלה קבוצה קריית אתא, בוא, אתה יודע...
אתה רוצה שאני צריך לדבר על קריית אתא?
לא. אבל אחלה קבוצה, עונה נהדרת שלה, בלי שום קשר.
טוב, ברכות לשרון אברהמי. אז בקיצור, אז מה שאני אומר עוד פעם, אחרי חזרה מפגרה והכל וזה, וואלה, זה המשחק שהוא עוד פעם, הוא היה טוב לנו. הוא היה טוב לנו, ניצחנו אותו, פירקנו את אלבה ברלין, זה מה שנקרא עוד פעם להכניס ככה את הרגל חזרה ליורוליג בצורה טובה. שוב, לקחת משם מקצועית, באמת אין מה. אין מה חוץ מזה שמכבי, כמו שיר אמר, לא הוריד את הרגל מהדבשה, ושישבנו ויכולנו באמת ליהנות ולראות את מכבי משחקת. מעבר לזה, באמת שאין שום דבר לקחת משם. משהו שאתם רוצים אותם להגיד על המשחק הזה, או שכבר דיברנו מספיק על על מה שסובב סביב אלבה ברלין?
אפשר, כן, לדבר על איזשהו שחקן ספציפי, אבל תכף ניגע באלת, ואפשר לדבר על הכל ביחד.
לא, אבל, אז בוא נדבר על זה, כי אני רוצה אחרי זה לעבור מבחינת מכבי, מה המצב של מכבי מבחינת היורוליג, מה נשאר, מה ריאלי. אז אם אתה רוצה להגיד משהו על המשחק הזה ולחבר את זה לאלת, אז בבקשה, זה הזמן.
אז לא, קודם כל, אז אפרופו, קודם כל אלת, לנצח את יוריץ הגולמץ זה כל כך 2007. חבל שרק היה חסר ג'יימי ארנולד שם, הוא לא בא. אבל ג'וש ניבו, גם היום עם דאבל דאבל, וזה פשוט עוד פעם. בפעם המי יודע כמה, עונה נהדרת שלו. וכל כך כיף לראות את השחקן הזה, את השדרוג. שהוא עשה השנה גם בדברים שהיו חסרים לו, ויהיה כל כך קשה לשמור עליו בקיץ. ואני מקווה שנמצא את הדרך לשמור עליו בקיץ.
אני לא פשוט, בטוח, אני לא בטוח שאתה רוצה.
אתה מדבר מבחינת כסף, מה שתצטרך שלם ומה יישאר.
בוודאי.
שמע, אני מאוהב לו, אומר את האמת, אתה יודע.
צריך אבל לזכור, יש לו עוד שנה אחת כזר.
בדיוק.
מבחינת המס.
אתה מתכוון מבחינת מיסים, בדיוק.
כן, כן.
אתה, תראה, ג'וש ניבו...
הוא מקבל אזרחות? לא ידעתי, רגע.
לא, 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 לא.
פחות.
אז בואו נסביר, למי שפחות מכיר. זרים במדינת ישראל, יש להם הטבת מס מבחינת...
זרים אמריקאים.
צריך לסלם עליהם. כן, אמריקאים. למשך 5 שנות. לא חייב להיות, זה לא חייב להיות 5 שנות רצופות. אגב, זה תופס גם לגבי מתאזרחים, לא רק זרים. וג'וש ניבו שיחק עונה אחת באלת. סיים עכשיו את השנה השנייה במכבי, זאת אומרת 3 סך הכל הוא כבר משלים, שנה הבאה תהיה, אם הוא יישאר במכבי, אז שנה רביעית.
אין לו חוזה.
אין לו חוזה, ושנה אחרי זה כבר שנה חמישית, שבשנה הזאת כבר מתחילים לשלם עליו מס מלא, זאת אומרת מס כמו ישראלי, אוקיי?
שזה בערך, שזה... שזה פלוס מינוס 100% מס, נכון? זאת אומרת, בערכה גסה, זאת אומרת, כמה שאומרים הנטו שלו, תכפילו ב2.
נכון, בדיוק. עכשיו, צריך לזכור, ג'וש ניבו נמצא על חוזה של $800,000 לפי פרסומים במכבי כיום.
כן.
מן הסתם בשביל להישאר ירצה יותר. מכבי, אני לא מאמין, גם בלי קשר למלחמה וכל ההשלכות שלה וההשפעות שלה, לא מאמין שהייתה יכולה להציע לו חוזה שלוקח בחשבון את השנה השנייה עם העלות ברוטו שלו, ולהציע לו חוזה מספיק טוב לשנתיים כדי להתמודד עם הצעות שהוא יקבל מאירופה, ולכן התרחיש הכי הגיוני זה אולי להציע לו חוזה לעונה אחת, אבל גם אז אם אתה ג'וש ניבו, למה שתיקח חוזה לעונה אחת, ולא תעשה קש אאוט על השתי עונות האלה ותשיג חוזה אחר, וכן, זה קצת מבאס ברמה המקצועית, כי בסוף מה שג'וש ניבו עשה בשנתיים האלה זה להתמקצע בתפקיד של שחקן בעמדה מספר 5 בשיטה של עודד קטש.
בשיטה של עודד קטש, בדיוק.
וגם אם נביא שחקן שהוא קצת יותר מגוון, לא בטוח שזה טוב, גם אם נביא שחקן שיש לו את אותו פרופיל, הוא יצטרך את הזמן ללמוד ולהתחבר.
מה שכן, אבל, מה שכן אפשר לבוא ולהגיד ולנסות לחפש את ה... אני יודע... את חצי הקוס המלאה, אם היא קיימת בכלל פה בסיפור הזה, זה שניבו לא מתאים להרבה מאוד מסגנונות המשחק של קבוצות יורוליג אחרות. זאת אומרת, ניבו הוא פרפקט פיט למשחק הזה של קטש, לא בטוח שהוא יוכל להיות כל כך טוב בקבוצות אחרות, ואולי מישהו
חושב שיש מספיק קבוצות שאני רואה איך הוא מתחבר שם.
כן, בת אלוואס היום קיצור.
קודם כל הוא היה בז'לגיריס, וגם שם היה בסדר גמור, אתה יודע, הוא פשוט עוד לעשות צעד קדימה, אבל יש את כל הקבוצות דרג ביניים האלה, יש הרבה מהם שהוא יכול לעשות שם.
לא, גם קבוצות צמרת, גם קבוצות צמרת, קבוצה כמו מונקו יכולה לקחת אותו במקום דונטה הול, למשל בקיץ, פנרבחט שאולי תרצה לעשות איזשהו שינוי בקו של הסנטרים שלה.
אפשר לעשות טרייד עם ג'ונתן מוטלי, אני כאילו סבבה לי.
אני זורם על זה, כן. ניתן להם את ניבו, יביאו את ים הדר ומוטלי ביחד.
ים הדר.
אוקיי. אז בואו באמת נדבר קצת על מה, על מה שנשאר למכבי ביורוליג.
כן, קודם כל צריך לדבר על המצב באמת בטבלה.
המצב חרבנה, הלאה.
לא, 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 זה לא עניין של חרבנה. אתה מקום תשיעי, עם אותו מאזן כמו בסקוניה בשמיני, שזה שוב מראה כמה חרבנו שם עם ההפרש הזה. כי 8 או 9, אל תעשה לי ככה עם הגבות יאיר, 8 או 9 יכול לעשות לך את ההבדל. תסיים 8, יש לך סיכוי ל7, וזה מה שאנחנו צריכים לרצות כרגע. לא לסיים, לא להגיע לזה שאתה, שגם אם אתה בפלייאוף, אתה 8 ומקבל את ריאל מדריד, כי כולנו יודעים איך זה ייגמר. זאת צריכה להיות המטרה. כל דבר אחר, אתה נותן פייט. אין שם חוץ מריאל מדריד, אף קבוצה שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה בצורה שאנחנו נבזה את עצמנו. וזה מה שאנחנו צריכים לרצות. להגיע לפלייאוף, וכמו שנה שעברה, להתמודד גם, כמו שאתה דיברת על זה, יאיר. וכדי שזה יקרה, אתה צריך לסיים הכי, 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 הכי נמוך, 8. ואז לנסות לקחת את המשחק האחד הזה בפליין.
אני רוצה שנייה אחת, בואו נדבר על המשחקים שנשארו, בסדר? בואו נדבר על זה שנייה אחת, נעשה
רגע,
את זה ב...
לפני המשחקים שנשארו, נגיד גם שאנחנו בשני משחקים פחות מהמקום השביעי, שזה כרגע פנר, ומעלה. הם עם מאזן 16-11, וכל החבורה הזאת, ואנחנו ובסקוניה 14-13. Okay. למי שעוד אז... חולם על פלייאוף אוטומטית ודברים כאלה, זה יהיה מאוד מאוד קשה.
אז השבוע.
אפשרי אנחנו... בגלל שלנו באמת
נשאר. שנייה, חבר'ה, בואו, שנייה, חכו רגע, חכו. בואו נדבר על המשחקים שנשארו, ואז נראה מה אפשרי ומה לא אפשרי. שנייה,
ספר להם מה נשאר לנו, אמיר. ספר.
בחסות, שקר כלשהו. אז השבוע מכבי מארחת, במרכאות כמובן בבלגרד, את ז'לגיריס. לאחר מכן, יש לנו משחק חוץ באולם האהוב עלינו, בבלגרד נגד הכוכב האדום, אחרי זה מארחים את וילרבן, מתארחים במינכן, מארחים את ולנסיה, מתארחים בברצלונה, ומסיימים במשחק בית מול מילאנו.
מילאנו,
כן. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על, על, על שבעת המשחקים שנשארו, בגדול, 5 משחקים, אפשר לנצח פה?
כן, אתה יודע, אמיתי, שאתה מסתכל על המשחקים האלה חוץ מברצלונה, כל האחרים אתה אומר, תכלס, אין סיבה לא לנצח אותם.
אני אמרתי 5 כי הוצאתי
לך. אז אתה לוקח בחשבון את הכוכב ואת ביין מינכן, אתה אומר, אוקיי, אחד מהם אנחנו לפחות זורקים, בסדר. השאלה היא מה יהיה עם השני, זה הסיפור. המטרה שלך צריכה להיות לקחת 5. זאת המטרה שצריכה להיות, נקודה. אתה היום 14-13,
יאיר לא, יאיר להגיע, לא מרוצה.
18-16 זה ככה גבולי, אתה צריך לרצות להגיע ל-19, זו צריכה להיות המטרה שלך.
מה יאיר?
לא,
מה?
זו לא צריכה להיות המטרה שלי.
5 ניצחונות שמביאים אותך למאזן של 18-16.
לא, 5 ניצחונות יביאו אותך ל-19.
סליחה, 19, נכון, אנחנו עם 14 עכשיו. 19, אתה... עם מפרשי סלים שיש למכבי, אתה...
19 שנה שעברה...
תעביר מאוד להניח... שאתה מדבר על אזור המקום השביעי שמיני.
נכון, גם שנה שעברה זה שביעי שמיני, אגב, 19-15.
כנראה יותר לכיוון השמיני. עוד פעם, כי אתה מסתכל על הקבוצות, שאם אתה... בסדר, אתה יודע,
תלוי. עם מה שיש עכשיו, תעזוב.
אם אתה מגיע למקום השמיני, ומי שמחכה לך במקום השביעי, זה פנרבחצ'ה או אולימפיאקוס.
קודם כל, אם זה פנרבחצ'ה, המשחק באיזה לטביה, לא? קודם נתחיל עם זה.
לא יודע, אני לא בטוח כמה... אני לא יודע, תראה.
זה לא עזר לנו בפעם הקודמת שהמשחק לא היה בטורקיה.
אגב, לא בטוח שזה תהיה פנר דווקא.
עוד פעם לטיול אצל ההורים שלו.
קודם כל...
ברור שזה...
פנר דווקא נראית עכשיו טוב. קודם כל, אני מקווה שווירטוס בולוניה תמשיך את המגמה שלה וזאת תהיה היא בתור התחלה. איתה אתה יכול להתמודד?
תראה, אתה יכול להתמודד.
קודם כל, אתה שואל פה שאלה... סליחה, אמיר דבר.
לא, בגדול אתה יכול להתמודד עם כל קבוצה.
במשחק אחד.
במשחק אחד, אנחנו מדברים פה על משחק אחד.
אתה לא רוצה אותו בפיראוס, בסדר? נכון, אין ספק, אבל...
ברור שלא.
לא, אבל אתה יכול.
זה פורמט שאף אחד עדיין לא מכיר, אף קבוצה ביורוליג.
בוא נסביר באמת, שנייה, אני אסביר, כי באמת התחלתי, ראית, מצאתי את עצמי בקבוצת הפייסבוק שלנו, מסביר את זה לאוהדים, שמישהו דיבר, למה, מה הבעיה? אם נסיים עשירי, ננצח את השביעי, ואז נקבל את מי שמנצח בין 8 ל-9, וזה כל מה שזריך, אם זאת תהיה שביעית, לא חברים, זה לא ככה. מה שקורה, בוא נסביר את חוקי הפורמט. המקומות השביעי והשמיני משחקים זה מול זה במשחק אחד, שהשביעי מארח אותו, וזאת שתנצח אותו מקבלת באופן מיידי את המקום השביעי בפלייאוף. התשיעי משחקת מול העשירי, והמנצחת שם פוגשת את המפסיד בין השביעי לשמיני, שיתרון הביתיות הוא של המפסיד הזה בין השביעי לשמיני. כלומר, לכן דיברתי על זה שמכבי תל אביב צריכה לשאוף לסיים
במקום
8, בדיוק, מכבי ביורוליג וירושלים בצ'יפופוליג, זה בסוף.
אבל
מכבי תל אביב צריכה לשאוף לסיים לפחות שמיני, כי אז זה נותן לה סיכוי למקום השביעי. כל מיקום אחר, 9 או 10, ייתן לך בבסט קייס סנריו מקום שמיני, ואת הזכות הגדולה לקבל 3-0 בראש מריאל מדריד בצורה, ושיהיה לך כיף. על זה, איך אומרים, חבל להגיע בכלל.
טוב, עכשיו יאיר, כן. מה... איך אתה בא לבאס אותנו הפעם?
אני, למה אתה חושב שאני בא לבאס? אני לא מבין, מה? תראה, קודם כל התחלתי להגיד לי מקודם, זה פורמט שאף אחד ביורוליג עדיין לא מכיר. אף קבוצה ביורוליג לא התמודדה עדיין עם סיטואציה שבה יש לה משחק אחד שיכול לתת לה כניסה לפלייאוף, וזה אצלה בבית, והוא משחק כמעט חצי נוקאוט, אפשר להגיד, כשבצד השני שלו, אם אתה מפסיד, אז במקרה הטוב, כמו שגיא אמר, אתה הולך לקבל בראש מריאל מדריד, ובמקרה הרע, אתה בכלל מסיים את העונה אחרי שני הפסדים. זו סיטואציה שאף אחד עדיין לא מכיר, ואי אפשר לדעת איך היא תשפיע על קבוצות מסוימות, אז אתם מדברים, לא טוב שהמשחק יהיה בפיראוס, לא יודע איך אולימפיאקוס יתמודדו עם זה, לא טוב שהמשחק יהיה בבולוניה אחרי העונה שהייתה להם, לא יודע איך הם יתמודדו עם זה, אי אפשר לדעת. מן הסתם, עדיף לא להיות במקום הזה. אני בכלל חושב, שואלים אותי, מכבי תל אביב חייבת לשאוף להגיע בכלל למקום השביעי, שמיני, זה צריך להיות, לא צריך להיות בכלל אופציה. אומנם אנחנו לא משחקים בבית, אבל לפחות תוציא את הקבוצות האלה מהבית שלהם.
אגב, אימור שלי.
אבל שוב, המקום השביעי כרגע הוא במאזן 16-11, יהיה לך מאוד קשה להגיע לשם. צריך להיות ריאלי.
אתה צריך אבל להסתכל.
גם הלוח המשחקים של קבוצות
אחרות. בדיוק, מה נשאר לקבוצות אחרות. בסוף אתה מסתכל על בולוניה, במקום, אני אסתכל רגע על הטבלה שנייה, אתה מדבר על בולוניה במקום החמישי, אתה מדבר על אולימפיאקוס שישי, על פנרבחט ששביעי, ועל בסקוניה במקום השמיני. זה הקבוצות שאתה מסתכל עליהן, ומבין השלוש הראשונות שאמרתי, בולוניה שיש לה ניצחון אחד יותר, עם 17 ניצחונות כרגע, אלה הקבוצות שאתה רוצה לעבור לפחות קבוצה אחת מהן. לפחות, כדי להגיע לאזור הזה של המקום השביעי. אני אישית חושב שבסקוניה קבוצה נחמדה מאוד, הלוס שלה הוא לא קשה מאוד, הוא גם לא קל מאוד. אני לא יודע, לא חושב שהם, יכול שאני אתן בסוף, אבל אני לא חושב שהם יגיעו לאזורים של ה-19-20 ניצחונות.
שוב, בעיניי הם לא, בעיניי אנחנו קבוצה יותר טובה מהם, זה מרגיז אותי שאני מתחתם כרגע בטבלה, זה מרגיז אותי שהפסדתי להם יותר מה שניצחתי אותם.
אבל בסדר, אבל עוד פעם.
אני חושב שזה עניין של, אתה יודע, מה עוד נשאר
לקבוצה. בדיוק, אתה... יאיר הזכיר את זה כבר באחד הפרקים האחרונים, שמבחינת כל קבוצות היורוליג, מה למכבי היה בעצם את סדר המשחקים הקשה ביותר.
עכשיו אנחנו כבר במקום שלישי בדירוג הזה, זה מן הסתם משתנה כל שבוע.
לא היה לך את הבית, אנחנו כבר, אתה יודע, כולנו מסכימים שהעונה הזאת היא פספוס בסוף, עם יד אליהו, אנחנו במקום אחר לגמרי, זה ברור. עם כל במרכאות החסרונות שיש לקבוצה הזאת, אנחנו שווים מקום יותר גבוה בעונה כתיקונה. יש בינינו הסכמה על העניין הזה.
אני מאמר, שאם אנחנו עושים פלייאוף או פליין, וצריך להיות, בוא נגיד, כאילו נגיד, מסיימים מקום שביעי, המשחק יהיה ביד אליהו. זה האימור שלי. אם, עוד פעם, תלוי במצב הביטחוני פה כמובן, אם נשאר מה שנקרא עם סטטוס קוו כמו כרגע, והצפון לא עולה בלהבות.
לא רואה סרט שזה יקרה שוב, הקבוצות האלה צריכות להצביע על זה.
כן, אבל לא, אני אגיד לך מה העניין. להעביר פתאום באמצע הסיבוב השני את המשחקים חזרה ליד אליהו, אז קבוצות לא יסכימו. כי חלק מהקבוצות לא שיחקו ביד אליהו, יאי, תפסיק להגיד לי, לא כל הזמן.
אף קבוצה שתקבל את מכבי בפליין, לא תסכים להגיע לפה למשחק בית באחד. תעמוד על הרגליים האחוריות, גם אם לא תהיה לזה שום סיבה, ויהיה פה שלום, ופלסטינאים יטיילו פה ברחובות, ויקנו, לא יודע מה, יקנו בשוק הקרמל. זה לא יקרה, אף קבוצה לא תבוא.
אנחנו נראה.
צריך להבין, המצב פה עדיין לא ממש נורמלי.
המצב, תקשיב, אם אתה מחכה למצב שיהיה נורמלי, אני יכול להבטיח את דבר אחד. גם עונה הבאה לא יהיו במשחקים. אם אתה מדבר איתי על מצב נורמלי, לא יקרה.
אתה רוצה לבקש את הדבר הכי טוב שאתה יכול לבקש, זה להגיש בקשה מיוחדת, מה שנקרא סטייל הפוגה הומניטרית, שאת המחזור האחרון של היורוליג, תארח בישראל, גם אם יש לך פלייאוף או פליין אחרי זה תחזור לבלגרד, פשוט לבקש, תנו לקהל אחרי כל מה שעברו השנה, לקלל את מירוטיץ' בבית כמו בני אדם, ואחרי זה נוכל לחזור. הפוגה הומניטרית לצורך לקלל את מירוטיץ', מה ביקשנו?
זאת מצווה, אבל...
Even the Jewish people suffered enough, מה שנקרא.
כן, בכל מקרה עוד פעם, אני לא חושב שזה בשמיים לסיים פה עם חמישה ניצחונות, אולי אפילו שישה, צריך לשבור את הנחס הזה של, של הכוכב האדום כבר מתישהו, והם תכלס...
אני חושב שאתה גם כשאתה מגיע ב...
ראיתם שהפסדנו להם גם בנוער עכשיו, נכון?
כן, אז בוא לא נדבר על זה, קרה שם
משהו. איזה נוער?
לא, לא, אחרי זה לא זוכרים כלום, עזוב, זה בסדר.
בקיצור, גם ברצלונה, מחזור אחד לפני הסוף, כשיכול להיות שהם כבר יהיו נעולים במקום שלהם, יתחילו לעשות רוטציות, לחלק דקות, לא בדיוק יהיו חייבים את הניצחון הזה, אתה יודע, אולי בתרחישים מסוימים גם יהיה עדיף להם להפסיד, כדי לקבל קבוצה מסוימת, אתה אף פעם לא יכול לדעת.
אגב, הכוכב...
זה לא כזה מופרך לנצח שם.
הכוכב סיים, ברצלונה אגב, אנחנו
לרוב... הכוכב סיימו את הסיפור שלהם.
הכוכב סיימו את הסיפור, וברצלונה אגב, אני חושב שתקנו אותי אם אני טועה, בשנים האחרונות, או שניצחנו, או שתמיד היה צמוד שם. לא חטפנו שם.
שנה שעברה שני הפסדים. לא, לא, טרחות לא. שנה שעברה שני הפסדים, אחרי שניצחת אותם שישה, בטח מיד אליהו שש שנים רצוף, אבל כן.
אז בסוף כן, מכבי, לנסות לסכם את זה מבחינתי לפחות, מכבי צריכה, חמש זה המינימום, שש זה צריכה להיות השאיפה, שבע זה, אתם יודעים.
שבע זה המקסימום.
שבע זה המקסימום.
ושש זה האופטימום, כן, בסדר.
וכשאתה מסתכל על קבוצות אחרות, אז אמרתי עוד פעם, בולוניה, פנרבחצ'ה, אולימפיאקוס, שזה הקבוצות שצריך להסתכל עליהן. שתיים הם שחקות אחת עם השנייה במחזור הקרוב, אולימפיאקוס מארחת את בולוניה, פנרבחצ'ה יוצאת לריאל, למדריד, לשחק נגד ריאל, זה המשחקים הקרובים של הקבוצות האלה. בסקוניה, בוא נראה מה יש לה, יש לה טיול קל בבית נגד אלבה, אבל בסוף אחת מהקבוצות שתפסיד את, את המשחק הקרוב, למשל בין וירטוס לבין אולימפיאקוס, יכולה להיכנס לאיזשהו, אתה יודע, רצף משחקים פחות טוב כי יש להם לוז, באמת לא, לא מאוד קל. כך למשל את, את בולוניה כדוגמה, אז אמרנו, אולימפיאקוס בחוץ, אחרי זה מארחים את ריאל, אחר כך ז'לגיריס בחוץ, ואז הכוכב האדום בחוץ, ואז יש להם את פנתנייקוס בבית, ואז מילאנו, דרבי, בחוץ, ומסיימים נגד בסקוניה. כל משחק, אתה לא יכול אפילו לתת פה משחק אחד שאתה אומר, תשמע, זה משחק שהם לוקחים בוודאות. אף אחד מהמשחקים האלה. ולך תדע מה, איפה הם ימצאו את עצמם בעוד 4-5 מחזורים. אז אני חושב שצריך, זה שאנחנו נמצאים כרגע מקום תשיעי, זה לא מספר את כל הסיפור בעיניי, והכל תלוי באמת מה אנחנו נעשה במשחקים הקרובים. יש לנו משחק לדעתי, שיכול להכריע את כל העונה הזאת ביום חמישי הקרוב.
טוב, יאללה, אז בואו עכשיו נסתכל, במקום נסתכל כל כך רחוק קדימה, נסתכל על השבוע הקרוב,
ז'לגיריס. זה מה שצריך לעשות אגב, אתה יודע, באמת לקחת את זה כל משחק בפני עצמו,
משבת אחרת, לשבת ולדר
אם ביחוק. אתה חושב על המשחק שאחרי, אתה מפסיד את המשחק הנוכחי, ואגב, אתה זוכר את ז'לגיריס, שהיה לנו איזשהו שבוע כפול בעונה הראשונה של מכבי פונד, 18-19.
ברור.
היה לנו ז'לגיריס ואפס הנדולו, ואמרנו, אוקיי, בז'לגיריס ברור שאנחנו מנצחים, עכשיו הנדולו זה יהיה המשחק, שני משחקים יד אליהו, באנו, הפסדנו לז'לגיריס, שבת שלום, מה שנקרא.
העונה הראשונה שלי, שעשינו קאמבק, והיינו צריכים לצחון לז'לגיריס, ובאתנו
בערב. וכל פעם, מה זה ביתה, הבאנו שם, וואי, וואי, חתיכת וולה. נייט וולטרס לדעתי היה בז'לגיריס, נכון? אני לא טועה, במשחק. לא? ב-2018? 18-19. בהחלט, הוא בא למכבי מז'לגיריס.
אתה מדבר על השנה הזו, שאתה מדבר על 2000 ו...
לא, 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 יאניס, 18-19, נייט וולטרס, כן, כן.
זה השנה ששרס לקח את ז'לגיריס לריצה מטורפת ונכנס במקום השמיני.
שנה שעברה יצאים בשביעי, אגב.
חבר'ה, אנחנו לא ב-18-19, אנחנו ב-23-24, בואו נתקדם.
בעונת 23-24, ז'לגיריס במאזן 11-16, מאוד רחוקה כרגע מהפליין, אבל...
אין לה על מה לשחק.
אבל היא משחקת, שמע, ההפסד האחרון, התבוסה שהיא חטפה בבית לאולימפיאקוס, עצר רצף של שלושה ניצחונות שלה. היא משחקת, היא תמיד באה לשחק, כאילו...
זה גם לא נכון שאין להם על מה לשחק, הם רחוקים שני משחקים מוולנסיה במקום העשירי.
הסיכוי שלה קיים, בדיוק.
כן, ברור שההפסד לאולימפיאקוס, אני מסכים, גיא, היה מכה מאוד קשה מבחינתם, גם לנו, אגב, הוא היה רע. כי הוא שמר על פער שניים מאולימפיאקוס, אבל ההפסד הזה הוא באמת היה מכה לא קטנה בשבילם, משחק בית, אבל הסיכוי שלהם להיכנס את הפליין עוד קיים, אני חושב שכמו שהעונה שלהם התנהלה עד עכשיו, להגיע לפליין מבחינתם זה בתוך היא הצלחה.
הם ניצחו בבלגרד לפני אולימפיאקוס את הכוכב האדום, הם לא פריירים, המשחק הזה הוא מוקש.
נכון.
מה המפתחות של מכבי?
אתה עולה עליהם בכל פרמטר כמעט, האחוזים שלהם מהשדה טובים יותר, אגב, אחוזים לשלוש, קבוצה עם אחוזי השלוש הכי טובים ביורוליג,
נכון.
זה מפתח, כמובן, לסגור להם את הקשת.
במשחק הראשון...
ריבאונדים זה תמיד... מה אמיר?
לא, במשחק הראשון נגדם גם, אמרנו, אחד המפתחות באמת לסגור להם את הקשת, והם הפגיזו שם, ירו בלי הכרה ולא פגעו. צריך להגיד את זה.
בחצי הראשון הם קלו בצורה מאוד טובה, בחצי השני הם נעלמו לגמרי, עלינו שם עם הרכב ארבעת הישראלים שחזרו מהשבוע בלי הזרים בזמנו, ונתנו ריצה טורפת ברבע השלישי, זה מה שאני זוכר מהמשחק ההוא. כן, אתה יודע, אז ז'לגיריס כמעט כמו תמיד, זה שלשות, זה קבוצה שהולכת מאוד מאוד חזק לריבאונד, אלה בסוף המפתחות, קינן אבנס, זה המנוע שם, וזה באמת השחקן לעצור ולהתמקד בו, למרות שיש לנו בעיה לא קטנה, כי טרנקיירי, מאז שהוא הגיע, החזיר לחיים את, וואי, ברח לי שם של הרכז הליטאי הקטן, שתמיד עושה לנו צרות, שמאלי.
לקוויצ'וס.
כן, קוויצ'וס. קצת החזיר אותו לחיים, נכניס אותו מאוד מאוד חזק לרוטציה. זה שחקן שאני לא יודע למה מקבי אף פעם לא מצליחה להסתדר איתו. הוא תמיד מצליח להיכנס לנו לצבע ולעשות את הפלוטרים המצחיקים שלו מאמצע הצבע, והוא תמיד דופק נגדנו שלשות.
יש לך אחד כזה בכל קבוצה כזה, אתה יודע, שהמניה כזה שלך אישית עושה נזק. אתה יודע שכל האחרים נגדם, הוא גיל בני ומשהו כזה, ונגדך הוא ג'ייקובן בראון, פחות או יותר. תמיד יש לך את השחקן הזה. אז בשם זה לקוויצ'וס, כן, לגמרי.
אז זהו, ומה שלקוויצ'וס עושה זה שהוא בעצם לוקח את העול של ניהול המשחק, והוא קצת משחרר את קינן אבנס להיות הרבה יותר סקורר. וקינן אבנס, אחרי מה שהוא עבר עם הפציעה שהייתה לו שנה שעברה, לראות אותו השנה זה פשוט מדהים, באמת. תן עונה מטורפת, בטוח אחד המלפפונים הלועטים שיהיו בקיץ הקרוב.
אולי שווה להביא למכבי, אתה יודע, בחרו את זה פעם.
לא, כן.
אני צוחק.
הרכבת הזאת כבר נסע.
עד כמה החיסרון של רומן סורקין יהיה משמעותי ביום חמישי?
אני חושב שהוא יותר משמעותי ביום ראשון.
כן, זה גם מה
שאני רוצה. אנחנו עדיין לא מדברים על יום ראשון.
לא, אני אומר שם הוא יהיה יותר משמעותי, ביום חמישי פחות.
שאלה בכלל.
ביום חמישי פחות, ביורוליג אין לך חוקי ישראלים וכל מיני כאלה ורישומים ודברים כאלה, ובוא, הקו הקדמי שלך בכושר, ראית גם היום, גם את חסיאל נתן יופי של משחק, וניבו, באמת אמרנו, בכושר פנטסטי, אני חושב ששם רומן סורקין פחות, פחות.
היום...
הקו הקדמי של ז'לגיריס זה גם לא איזה משהו...
כן, אבל היום לא היה שם יותר מדי מתנגד מתחת לסלים.
גם בחמישי לא צופה.
לא, לא נכון, יש לך בירוטיס, יש לך קבריוס הייז, יש לך...
שם את השמיץ, יש להם שחקנים לא רואים בקו הקדמי. תראה, בעיניי הבעיה הכי גדולה עם החיסור של רומן סורקין, וזה גם מה שכתבתי בטור שהעלינו אצלנו באתר, מתי זה? השבוע שעבר? ממש ממש אחרי הפציעה שלו, שבסוף מקבי התרגלה לאיזו שיטה מסוימת שבו אנחנו משחקים עם שני גבוהים, ובדקות שאנחנו משחקים עם שני גבוהים, אם אני זוכר נכון את הנתונים, משהו כמו 90% מהדקות האלה, היו עם רומן סורקין ואו ניבו או ריברו.
נכון.
והסיבה שיש דקות כל כך מועטות של ניבו וריברו, זה כי באמת קצת קשה להם לחיות ביחד, נגד קבוצה שהיא באמת טובה ופיזית, ואי אפשר להביא את היתרון הפיזי והאטלטי שלהם לידי ביטוי. ראיתם גם היום נגד אלת, אמיר אומר, לא היה מתנגד, אבל ראיתם איך ריברו, שהוא לא איזה גבוה ארוך מאוד וקופץ לשמיים, הוא עדיין מצליח לעשות המון המון דברים מתחת הסל, הוא לא יצליח לעשות את זה כל משחק ונגד כל קבוצת יורוליג, וז'לגיריס הם חזקים והם גבוהים, והם אטלטים, והעובדה שאנחנו לא יכולים לשחק עם הרכב כזה של שני גבוהים, כי אין לנו את רומן סורקין, אין מה לעשות, תכריח אותנו לשחק טיפה אחרת, אז נגד אלבה ברלין, זה עבד מעולה, כי זאת אלבה ברלין.
כי זאת אלבה ברלין.
פה זה יהיה טיפה, טיפה יותר קשה, והשאלה באמת, לענות חזרה לשאלה של אמיר בהתחלה, עד כמה החיסרון של רומן סורקין יהיה משמעותי, זה תלוי כמה ניבו וריברו הצליחו להוציא בדקות שלהם למגרש.
והשאלה היא גם כמה ג'ק כהן יוכל להוציא מעצמו יותר ממה שאנחנו רואים ממנו ביורוליג. כי
לא
לדעתי...
לא פחות מזה ג'יימס ווב.
גם ג'יימס ווב, אני ניחוש שלי שג'ק כהן יבלה יותר על המגרש. כי ג'ק כהן בגדול מזכיר יותר את רומן בסגנון המשחק, כמובן, כשרומן מחוץ לאזור הצבע, כן?
זאת אומרת, באמת... זה כי הם שניהם לבנים, נכון?
שניהם לבנים עם שיער שחור, אין, אני גזען פה, זה, אני מתגזען למוות, אבל...
יחסית, כן.
אבל...
שניהם לא נולדו אני... בארץ, יש הרבה...
סיימת? יופי. אז בקיצור, אז מה שאני אומר זה שלדעתי ג'ק כהן...
ויוד.
ויוד. וזהו.
לא, ורייש.
ונון.
נון סופית. ורייש.
נון סופית, כן, בדיוק.
רייש.
גם רייש, שמעתם את ג'ק, בג'ק כהן אין רייש, אבל שמעתם אותו מדבר, הוא מדגיש את הרייש. בקיצור, עוד פעם, מה שאני אומר, לדעתי ג'ק כהן יצטרך לתת יותר מעצמו ביום חמישי. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצליח. אבל הזכרתם כבר באמת את יום ראשון, אז בואו נחבר באמת גם את יום ראשון, משחק נגד ירושלים, צריך להזכיר, ושם החיסרון של רומן, לחלוטין יהיה משמעותי.
כן.
רגע, בואו נדבר על עוד מישהו ש... אנחנו לא כל כך יודעים את המצב שלו, נכון, ליום שני...
תמיר,
תמיר
לא שיחק היום, כאבים בברך, אני לא יודע מה זה כאבים בברך. אני זוכר את האחרון עם כאבים ברגל, אמרו 10 ימים, מאז הוא לא ראו אותו.
בואו, עזוב, באמת,
באותה עונה היו לנו 2 שדיברו על כאבים בברכיים, טריק בלק ועומרי כספי, ושניהם לא, מאז ועד היום לא ראינו אותם פחות או יותר.
בסדר, אז תמיר קיבל מכה בברך בים בם בום. תמיר קיבל מכה בברך בים בם בום, אבל הוא יהיה...
למה הוא קיבל מכה? אמרו שהוא מרגיש כאבים. בוא, אני כל בוקר מרגיש כאבים בברך, אני בוכה על זה, נו, מחיית רבק, נו.
לא, אתה בוכה על הרבה דברים אחרים, לא על זה. אבל בלי שום קשר, בלי שום קשר, תמיר בלט, עוד פעם, אנחנו רוצים לקוות באמת שהוא ישחק. כי החיסרון שלו ביום חמישי, אני לא בטוח, יכול להיות שהוא יותר אפילו, הוא הרבה יותר משמעותי בעצם, מרומן סורקין, כי זה אומר שעוד פעם לורנזו הולך לבלות.
וגם ביום ראשון, שוב, אתה תבוא בלי שניהם מול ירושלים, שוב, בחוקי ליגה, שאתה צריך ישראלי על המגרש, ואתה גם זה עניין, שוב, ברישום הזרים אתה לא יכול לרשום את כולם, אז אתה צריך להתחיל להחליט איפה אתה מדלל יותר, קו אחורי או קו קדמי, ואז אם חסר לך ישראלי בכיר פה, וישראלי בכיר שם, אתה בבעיה.
לא, אם אתה רוצה לדבר על זה, אני לא חושב שחיסרון של תמיר או של רומן יגרור רישום שונה של זרים.
אני מסכים איתך, אבל זה בסוף שם אותך במקום של סגל של 8 שחקנים.
אני מסכים, לא, ברור.
תהפוך את זה, אתה מגיע עם זה שאתה צריך לעשות פשרות, כי אתה צריך לשים אחד ישראלי אחד על המגרש, ואין לך יותר מדי אופציות.
עזוב, אני מסכים איתך.
ואתה נשאר בלי 2 הישראלים הכי בכירים שלך.
אין פה ביקור.
אתה בלי 2 הישראלים שהם הישראלים היחידים שהם גם יכולים באמת לתת לך רמה של זר.
לתת רמה של זר.
כי ג'ייק ורפי וג'ונדי זה יום ככה, יום ככה.
לא, וג'ייק בליגה אתה יודע גם מה קורה שם. בדקות שהוא על המגרש המאמן היריב אומר ישר עליו. כאילו אתה יודע, בליגה פה זה נהיה שיטה, זה כבר חומרים, רץ כבר בערך 10 שנים.
אין פה שאלה, ועדיין לא משנה אם יש לך את אמיר, או אין לך את אמיר, ואם יש לך את רומן, או אין לך את רומן, רישום הזרים אותו רישום זרים. למשחקים האלה אנחנו יודעים מי יהיו 5 הזרים, אלא אם כן, עוד פעם.
מעניין מה זה בצד השני, אגב.
אלא אם כן מישהו ירגיש כאבים בברך. אתה יודע, זה כבר...
נכון. אבל באמת, ירושלים לדעתי לפחות, בואו נגיד ככה, ילמדו מהטעות שלהם מהמשחק הקודם,
כן.
וירשמו את וויליאמס.
את ג'קורי וויליאמס, אני מאמין שבמקום קריס ג'ונסון דרך אגב.
לא, אין שום סרט בעולם.
עוד קשה בעיניים, אתה עושה.
אתה לא חושב, לא, אז את מי משאירו החוץ? את קריקטון?
קודם כל אתה צריך לקחת בחשבון ש...
אין לך 3.
של מכבי עם 2 גבוהים במשחק הזה נגד ירושלים, בגלל החיסרון של סורקין, יהיו כמעט ולא קיים, זה מינימלי לחלוטין. יש לך 2 סנטרים, ואתה לא תשים את שניהם יותר מדי דקות, לדעתי, יותר מדי דקות על המגרש.
הם לא ישירו את הנקינס בחוץ, הנקינס מאוד יעיל בדרך כלל נגד מכבי, אני לא רואה אותם היום משאירים את הנקינס בחוץ. ליווי רנדולף זה גם הקפטן וזה גם הסקורר שלהם. ספיטי שמיט תמיד טוב נגד מכבי תל אביב, הוא הרכז גם, אתה יודע, הבכיר שם.
הוא הרכז היחידי שם, מה זה הבכיר?
וקריקטון, עד שוויתרו עליו, מה שנקרא, עד שהם ויתרו על הרעיון שהוא כבר יהיה ישראלי בליגה, אז הם לא הרשמו אותו נגד מכבי, אני אומר, לדעתי זה ג'ונסון או וויליאמס, אני לא רואה את זה.
ג'ונסון, אין לך שם באמת 3. אין לך.
לא, מה זה אין לך שלוש? בלי קריס ג'ונסון, אתה בונה...
יובל המחסר.
אתה רוצה לבנות על זה, כן, אתה רוצה לבנות על זה שסוללת הישראלים שיש לך ב...
לייזר, זוסמן.
אחד מהם יחליט להופיע, זה מה שאתה עושה, אבל אני לא חושב שאתה מוותר על שחקן כמו קריס ג'ונסון במשחק הזה. קריס ג'ונסון זה שחקן שבסוף מנצח משחקים כאלה. זה לא משנה באיזה קבוצה הוא נמצא, זה שחקן שהוא דבק, הוא עושה את הדברים הקטנים שאתה צריך כדי לנצח משחקים כאלה, ואני לא רואה מצב שמאמן מוותר עליו. אני חושב שהפציעה של רומן סורקין חסכה מהם את הכאב ראש העצום הזה של את מי הם מוציאים כדי להכניס את, את, ה, את הסנטר השני שלהם, כי לדעתי כרגע, כמו שאנחנו עולים עם ניבו או ריברו, ולידם זה ג'יי כהן או בונזי קולסון בעמדה 4, אני חושב שאם קריס ג'ונסון בעמדה 4 או... מי עוד יש להם שם שיכול לשחק בעמדה 4? בלייזר כמה דקות? אני חושב שזה פלוס אנקינס, אתה יכול להסתדר. הסוגיה תהיה, האם הם יראו רע כמו שהם נראו במשחק הקודם, הישראלים שלהם בעיקר, וספידי סמית, שהיה קטסטרופה, ומצד שני, האם אנחנו נצליח, כמו שעשינו בחצי השני בעיקר במשחק הקודם, נצליח להתמודד עם, עם ההגנה שלהם, בעיקר הגרדים שלנו, דיברתי על זה בפרק שעשינו אחרי המשחק הזה. אם אנחנו נצליח לקבל משחק, כמו שקיבלנו מתאמיר בלט בארנה, ולורנזו יהיה לפחות כמו שהוא היה בארנה, ובולדווין יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בארנה, אז אנחנו נהיה במצב טוב.
אני מחזק אותך בעניין שקרי ג'ונסון לא רואה את ירושלים עולים למשחק הזה בלעדיו.
אז אתה אומר, יאיר, שהם משאירים עוד פעם את ג'קורי וויליאמס בחוץ.
כן. אני חושב שכן.
בעיניי זה טעות יותר גדולה, אבל בסדר, כן, אבל זה כל, שוב, לא אמור לפתור להם את הבעיות. אגב, מישהו מכם רושם זרים אחרים, מאלה שנרשמו עד עכשיו לדרבי ולירושלים, וזה, מישהו משנה שם משהו?
חד משמעית.
יפה.
אלה חמשת הזרים שילכו לכל משחק גדול בליגה.
אני איתך.
וגם פה הפציעה של רומן סורקין לא באמת משאירה לך ברירה, אתה חייב את ריברו וניבו, אתה לא תוותר על אף אחד מבונזי, בולדווין ולורנזו.
מ-BBC במשחק הזה.
נגמר הסיפור.
נכון, כי אתה לא מקבל אותם הפעם בשבועות כפולים וכאלה, ויש לך סיבה לחלק עומסים כרגע.
לא, אתה גם לא במצב שאתה יכול לחלק עומסים בליגה, די, נגמר הסרט הזה. אתה יכול נגד קבוצות מאוד חלשות, כמו היום למשל, אבל באופן עקרוני, צריך להבין את המצב בליגה. אתה כרגע בלי מרווח טעות.
כל עוד הפועל לא הפסידה, אנחנו נדבר על זה גם בשיעור היסטוריה, ניגע במרווחי הטעות האלה.
יאיר, בליגה הפרטיה שלנו, החוק הדבילי שרושמים זרים לכל הסדרה, הוא עדיין תקף?
כן, למה לא? בטח. אנחנו עוד לא בסדרה, כן? אנחנו כרגע זה מכל משחק את הטיים, אבל הפלייאוף כן, כן, אותו כלל תקף. אין סיבה לשנות את זה, רמי כהן לא ביקש, בניגוד לחוק בוא נבטל את החלק שזה שזר שעזב קבוצה בגלל המלחמה יוכל לחזור אליה, כדי שהפועל תל אביב תוכל להחתים את האנס הזה, או איך שלא קוראים לו. זה לא השם שלו, יש לו שם כזה, אנס, משהו כזה, קוראים לו משהו, כן, לא משהו כזה.
רגע, הנס זה לא ההוא ממת לחיות?
כן.
רגע, למה אבל אתה שואל, אמיר?
לא, לא, סתם, כי אני...
סתם נזכר, כן.
לא, סתם אני פתאום חושב על, אתה יודע, כאילו נגיע לסדרות, ואז איזה זרים ורישום וכאלה, אתה יודע, סתם.
אבל פה אין לך שאלה, שוב, בטח מול הפועל או ירושלים, אם וכאשר, אתה יודע איזה חמישה...
אני לא מדבר על הפועל ירושלים,
אני לא יודע, אני לא יודע מה איתך. אני, יש רק סדרה אחת שאני מוכן לקבל השנה נגד הפועל ירושלים. רק סיטואציה אחת שבה אני מוכן לקבל סדרה נגדם.
והיא?
בגמר.
לא, בסדר, ברור, אני גם לא מדבר על סיטואציה אחרת. אני רוצה שהם יארגו אחד את השני בחצי, אנחנו מדברים, ברור לנו. כמו שהשנה שעברה, אין יותר טוב מזה.
רצוי שהפעם הפועל ירושלים יארגו את הפועל תל אביב, ולא הפוך.
רצוי.
אם אפשר.
אבל זה לא יקרה כרגע,
תשמעו,
בואו נדבר רגע, אתה יודע, אנחנו מדברים על הפועל ירושלים. בשנה שעברה, הם בסוף הרי עקפו את הפועל, והיו שלוש קבוצות, אתה יודע, היו למכבי איזה שהם יתרונות, שחוקי הליגה ביטלו. השנה, כרגע, נכון לעכשיו, עד שלא יוכח אחרת, יש פער גדול בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב להפועל ירושלים. היא עדיין לא בספירה הזאת. כמה היא הפסידה? כבר 8 הפסדים, משהו כזה? 7, 8, 5.
זה 2, 8, 7. כרגע מקום שביעי.
הם כרגע לא בכיוון, והם גם לא בכיוון, הם לא בכיוון כרגע גם לדבר, לנצח את הפועל תל אביב בסדרה בכלל, שאתה מדבר שהם יארגו אותם. זה הכוונה. הם לא בכיוון לדבר בכלל לנצח בסדרה את מכבי או את הפועל.
אני יכול לרגע לחזור שנייה אחת לקיץ. כשירושלים עשו את ההחתמות של צ'אצ'ה וזוסמן וכל הרעש הגדול שהיה שם, והיה ויכוח בין אוהדי מכבי על איזו קבוצה יש את הישראלים הכי טובים. יש ישראלי אחד בירושלים. אגב, זו הסיבה שירושלים מתרסקת. זו הסיבה שירושלים לא טובה. הישראלים, לא עזרים. אם למישהו יש איזשהו ספק. בגלל זה בליגת האלופות היא נראית יותר טוב.
איזה ישראלים?
מה איזה ישראלים?
בירושלים. על איזה ישראלים אתה מדבר?
כולם.
אתה ראית ישראלים בקבוצה הזאת כרגע?
מה?
ולא, קדין קרינגטון לא נחשב. הכוונה אפס תרומה, נו, הם לא תורמים.
נו, נכון, אבל על זה
בדיוק. תיחה שרתה. כן, כן, אתה צודק.
בדיוק על זה אני מדבר. הרי אני לא חושב שיש אחד שמבין טיפה כדורסל ויבוא ויגיד שהוא לוקח איזשהו ישראלי מירושלים ומחליף אותו בישראלי במכבי. כולל, אגב, מנקו, שהוא לא מראה כדורסל גדול. אבל אני לוקח אותו על כל ישראלי אחר של ירושלים, רק בגלל הלחימה שלו והרצון שלו, שאנחנו לא רואים את זה בהרבה ישראלים אחרים.
יש עוד מכבי אחד שיקח ישראלי אחד ספציפי מירושלים, במקום כל ישראלי שיש לנו בקבוצה.
אבל אמרתי, מבין כדורסל.
אוקיי.
טוב.
למה ככה חזק?
אוקיי, טוב. אז זה גם עכשיו לגבי ירושלים. עכשיו אני אשלים את החסר. כן, יאיר. אתה רוצה, עכשיו אנחנו לא נדבר עכשיו יותר לעומק על זה שאני מקום ראשון, לא?
הוא הדליק את הסיגריה כבר.
אתה לא רואה.
יושב מבסוט.
לא כך יודע על מה אתה, לא כך יודע על מה אתה מדבר. כבר נתנו את העדכון הזה, זהו, די.
לא היו הימורים אז, כן.
לא עוד ניוז, זה כבר, אתה יודע.
טוב, אז גם השבוע אין הימורים, אז גיא, בבקשה, שיעור היסטוריה. אין הימורים עד סוף העונה.
כן, זהו.
טוב, אז בסדר. אז ההימורים שלנו לשבוע הזה. אנדר עובר, 1.5 ניצחונות. ז'לגיריס וירושלים.
עובר.
עובר.
איזה אופטימים אנחנו.
מה, לא הבנתי מה אתה רוצה. ז'לגיריס בבית, וקבוצת מרכז טבלה ומטה בליגה שלנו.
בליגה שלנו, הנה פתחנו את המנחוס עכשיו.
מאצ'אפ רייטינג, בולדווין מול קינן אבנס.
קינן אבנס.
בולדווין.
אבנס.
שוב מאצ'אפ רייטינג. רולנד שמיץ, בונזי קולסון. בונזי.
בונזי.
בונזי גם.
אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לירושלים. נזכיר, מכבי בלי רומן סורקין. אלו ישראלים של איזו קבוצה יקלו יותר נקודות. ישראלים של מכבי, או ישראלים של ירושלים.
ואנחנו עוד לא יודעים אם יש לנו את בלט, כן?
יהיה את בלט, הלאה, בוא נתקדם.
רגע, אם אין את בלט, אז אנחנו מבטלים את הזה, כי אתה מדבר פה 3 שחקנים מול איזה 6.
אני, בוא, עוד פעם.
רגע, תששבילי עדיין פצוע, נכון?
לא משחק.
לא משחק.
אז יש שם את זוסמן, קורנליוס, בלייזר.
נמרוד לוי.
נמרוד לוי, נכון, שכחתי ממנו.
זהו, תכלס.
כן.
נו, כל החמישה
ביחד. אנחנו לא מחשיבים כישראלי.
כל החמישה האלה הם 2.5 שחקנים, עזבו.
בדיוק.
טוב, אוקיי, מכבי. אני הולך על הישראלים של מכבי.
גם אני.
ירושלים.
ועכשיו זה אימור בונוס, במידה וזה באמת יהיה ככה, ודיברנו על זה קודם. במידה ו, 4 הסנטרים של הקבוצות נרשמים, זאת אומרת במכבי יש לנו את ניבו וריברו, ובירושלים את אנקינס וויליאמס. מאצ'אפ, אגב, אם מישהו מ4 הסנטרים האלה לא נרשם, האימור הזה מבוטל. אז מאצ'אפ רייטינג בין ניבו, פלוס ריברו, לבין וויליאמס, פלוס אנקינס. מה יאיר, מה קרה? סיבכתי אותך?
עוד פעם המאצ'אפ רייטינג.
עוד פעם הרייטינג.
כן, 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 כן. אתם לא יכולים להגיד שזה לא עשה את העבודה עד עכשיו.
רגע, רייטינג זה את מי רואים יותר בטלוויזיה מביניהם, או מה? מה זה מאצ'אפ רייטינג?
אני הולך על הגבוהים של מכבי.
גם אני.
גם אני. אוקיי, זהו. אלה האימורים. שוב, אני מזכיר, אם אחד מ4 השחקנים האלה לא נרשם, האימור הזה מבוטל.
We have no deal, מה שנקרא.
כן. גיא.
יאללה, הולכים לשיעור היסטוריה בריח הפועל ירושלים, ובריח במרכאות מרוץ צמוד, וטולרנס של להפסיד משחקים, עונה 95-6, אני חושב שזאת העונה שהתחילה את היריבות הזאת, במרכאות יריבות, כן, מהצד הירושלמי לפחות, בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב. נזכיר, בעונה 95-6, את מכבי תל אביב בתחילת אותה עונה אימן רלף קליין, את מכבי, את הפועל ירושלים אימן מיודענו, השלימו אתם.
פיני גרשון.
פיני גרשון, ועוזרו אגב היה, מי זוכר?
ארז אדלשטיין.
עוד מיודענו, כן, בדיוק. אז הפועל ירושלים ומכבי תל אביב פתחו את העונה מצוין, שתיהם פתחו עם 5-0, והגיעו למשחק ביניהם, בעצם במלחה, למשחק על המקום הראשון. ירושלים של פיני גרשון פרקה את מכבי 97-77, 20 הפרש, פתחה ממנה פער של משחק ו-20 הפרש, ואז אתם יודעים, פרשנים התחילו לדבר על המשמעות של ההפרש, ועל זה שזה אלה לא קבוצות שיפסידו יותר מדי אם בכלל עד סוף העונה, ומכבי תל אביב תצטרך לבוא לגומלין ביד אליהו, ואולי גם להשיג ניצחון, לא רק לנצח, אלא גם מעל 20 הפרש, אם היא רוצה לסיים מקום ראשון, ושיהיה לה יתרון ביתיות. באותה זמן לא היה דבר כזה, לא בית עליון, ולא סיבוב שלישי, זאת אומרת, היו שני משחקים בין הקבוצות בליגה, סטו, ואחרי זה זה יהיה פלייאוף. אלא שהפועל ירושלים דאגה להפסיד משחק אחד מול בני הרצליה, עוד לפני המפגש מול מכבי תל אביב, ואז להפסיד עוד אחד מול הפועל חולון, בערך שבוע או שבועיים לפני המשחק מול מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב הגיעה כבר למשחק הזה, שהיא יודעת שניצחון ביד אליהו, היא לא תצטרך את ה-20 הפרש, היא תפתח פער של שני משחקים, ובאותו זמן זה כנראה יספיק. בכל זאת, במשחק הזה ביד אליהו היה שם איזשהו קרב פסיכולוגי, כי מכבי התחילה להתקרב למחוזות ה-20 הפרש, הקהל התחיל לדרוש את ה-20 הפרש, וממש נהיה שם איזה קטע של מלחמה כזה, על להשיג את ההפרש או לא, זה נגמר 17, והיו כמה עדי ירושלים שעוד לגלגו בסוף שלא השגתם את ה-20 הפרש. אני עוד זוכר את זה. אבל בסופו של דבר זה פתח פער של שני משחקים, זה אגב, בסופו של דבר מכבי גם סיימה את העונה הסדירה הזאת עם הפסד אחד בלבד. פועל ירושלים כמובן באה וניצחה את אותו גמר גביע עם סל של אדי גורדון, אבל בגמר הפלייאוף הנקמה באה והוגשה חם עם 3-0-1, שאגב אז כמובן כבר בשלב הזה, גם בסיבוב השני המאמן כבר היה צביקה שרף, שהחליף את רלף קליין שפוטר במהלך אותה עונה. אז בסוף, אתם יודעים, זה בסוף לא הוכרע על ההפרש ועל המשחק האחד, ואתם יודעים מה, גם העונה, אני מאמין שהפועל תל אביב עוד תפסיד משחקים. אני לא חושב שאנחנו נגיע למצב הזה שאנחנו חייבים את הניצחון הזה מולה בדרבי בבית העליון, או סליחה, שאנחנו נגיע לבית העליון בזה שאני לא ידע עד המחזור האחרון אם אני מעלה או לא. אני מאמין שאנחנו נפסיד פחות משחקים במהלך השני סיבובים של העולה הסנירה מהפועל תל אביב.
עשית פעם שיעור היסטוריה על המשחק בעונת 2005-2006 במלחה?
2005-2006, תזכיר לי.
גם פיני אצלנו, אדלשטיין אצלם, אורס ג'נקינס, מאיר טפירו, מריו אוסטין.
היו הרבה עונות כאלה, אבל היו הרבה משחקים כאלה כבר.
העונה הראשונה מלאה של גיא דמק, כבעלים של ירושלים, אם אני לא טועה. אצלנו זה השושלת המפוארת מינוס שרס.
כן, כן.
סלומון שמגיע פעם ראשונה למלחה.
נכון, לדעתי ניצחנו שם, אני לא טועה.
ניצחנו, אחד המשחקים הגדולים בעיניי, וניצחנו כאן.
כן, כן.
פאול בסוף של וויצ'יץ' כדי לשלוח את אוסטין לזריקות.
אוסטין, נכון.
היום מקבלים עליו בלתי ספורטיבי קל.
הוא הלך, עשה לו הק דה אוסטין, זה כמו הק דה שק, הוא פשוט הלך בלי הכדור ונתן לו צ'פחות כאלה. כן, 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 בוודאי.
זה המלצה לפעם הבאה.
כן, זה חתיכת משחק, אני יודע על מה אתה מדבר עכשיו, כן.
טוב. אז אחרי השיעור היסטוריה הזה אנחנו מסיים כאן את הפרק. אתם כמובן יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בעמוד מכבי פוד, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, באינסטגרם של מכבי פוד, בטוויטר של מכבי פוד, כמובן אתר מכבי פוד ובקהילת האוהדים שלנו בוואטסאפ. ונסיים כמובן, 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 באיחולי החלמה לכל הפצועים, והשתתפות בצער של כל ההרוגים, ואיחולי חזרה מהירה לכל השבועים והנהדרים שלנו. לא משנה כמה אנחנו יכולים לצחוק בפרק הזה, בסוף המציאות נותנת לנו נוגר על הפנים, ואנחנו חוזרים למציאות שאנחנו חיים בה. אז תודה רבה לכל מי שהאזין לנו ומאזין, ותודה לך גיא קופיצ'ינסקי.
תודה רבה לכם.
ותודה לך יאיר זרצקי.
תודה, בשורות טובות.
ויאללה מכבי.